התוכנית שלפניכם משודרת בחסות החברים והשותפים של ארגון השירות של ג'וי סמייר. בזמן שאנחנו עוברים דברים קשים, הכוונה של אלוהים היא מעבר להבנתנו. ואני יודעת שממש עכשיו חלק מכם עוברים דברים מאוד 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 קשים, וזה לא נראה לכם הגיוני, ואתם לא מבינים, וזה לא נראה הוגן. ביטחו באלוהים ועשו מעשים טובים. אני מאמינה שאתם מסוגלים להחליט מראש עוד לפני שאפילו תיפגעו איך אתם מתכוונים להגיב. ואני חושבת שזו החלטה שאנחנו צריכים לקבל כחלק מההליכה שלנו עם אלוהים, שכל הזמן נמשיך להתפלל, אלוהים, אם וכאשר אני אפגע, עזור לי להגיב נכון. כשמישהו מעליב אותי, עזור לי לא להיעלב. היו מוכנים, היו מוכנים לסלוח. חבקוק פרק ג' פסוקים 16-19 מתחיל במשפט, שמעתי ותרגז בטני, התהפכה לי הבטן, לכל צללו רעדו שפתיי, יבוא רקב בעצמיי, ותחתיי ארגז אשר אנוח. אני חייב לחכות ליום צרה, לעלות, לבוא לתקוף אותנו, לעם יגודנו. חבקוק ידע שאויב אדיר מתכוון לפלוש, והוא ידע שבקרוב תבונה עליהם צרות רבות, והוא רעד מפחד. מישהו פה היה פעם אצל הרופא, ואז הוא התקשר ואמר להגיע לייעוץ נוסף בהקדם האפשרי? זה כאילו, או-או. ואתם יכולים להתחיל לפחד ולהילחץ עוד לפני שבכלל הגעתם לשם. תראו מה חבקוק החליט עוד לפני שהאויב אפילו הגיע. כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית ושדמות לא עשה אוכל. גזר ממחלת צון ואין בקר ברפתים. במילים אחרות, לא משנה כמה גרוע המצב הולך להיות, אני בוחר לשמוח באלוהים. קדימה, אנחנו יכולים להחליט מראש שלא משנה מה יקרה, אנחנו נשמח באדון. ואני יכולה להגיד לכם משהו? אתם לא תאהבו את זה, אבל אני אגיד לכם בכל מקרה כי זו האמת. לא הכל ייראה בדיוק כמו שהייתם רוצים. ברוכים הבאים לעולם האמיתי. זה לא סרט, זו לא טלנובלה, אנשים הם רעים, הם אנוכיים, הם מרוכזים בעצמם, הם ינצלו אתכם, אתם תיפגעו מהם, ועדיין יש לכם ברירה. אתם לא חייבים לשנוא אנשים בגלל שהם רעים. להפך, אתם יכולים להרגיש חמלה כלפיהם ולרחם עליהם. וזה מה שאנחנו באמת אמורים לעשות. אני הגעתי לנקודה שממש ריחמתי על אבא שלי, בגלל שלא היו לו חיים. לא הייתה לו התחלה טובה. לא לימדו אותו כמו שצריך, וזה לא מצדיק את מה שהוא עשה. זה לא היה צודק, והוא ידע שזה לא בסדר, אבל לא היו לו חיים. כשהוא מת, אף אחד לא הגיע להלוויה שלו. לאף אחד לא היה אכפת. אף אחד לא התגעגע אליו. כל מה שהיה לו בסוף החיים זו חרטה. אל תבזבזו את החיים שלכם. אתם לא רוצים להגיע לגיל 90 ולהסתכל אחורה ולראות רק חרטות. תוודאו שאתם חיים כך שתוכלו להסתכל לאחור ולשמוח במה שעשיתם. ואני, באדוני האלו, זה הגילה באלוהי אישי. אדוני אלוהי חילי. צבא בלתי מנוצח, וישם רגלי כאיילות, הוא גורם ללכת קדימה בביטחון רוחני, ועל במותיי ידריכני. והתרגום המורחב אומר, על במותיי, כל אתגר וכל אחריות? קדימה, אני לא רוצה להגיד את זה עוד פעם. תראו לי שקלטתם את זה. אל תבזבזו את הכאב שלכם, זו בעצם הכותרת של הלימוד שלי היום. כולם נפגעים, כולם רוצים להירפא, אבל לא כולם מוכנים אחרי זה לעזור למישהו אחר. ואני מאמינה שיש מטרה לכל מה שקורה לנו בחיים. אני לא חושבת שאלוהים הוא מי שפוגע בנו, אבל אני חושבת שלפעמים הוא יכול להציל את המצב מהר יותר. כמה מכם חושבים שהוא יכול להיות מהיר יותר? ולפעמים זה יכול לבלבל אותנו, למה הוא לא עושה את זה? אם אתה יכול להציל ולשנות את המצב עכשיו, למה אתה גורם לי לעבור עוד שנה במצב הזה, עד שתעשה משהו? אז למען האמת, אנחנו כמו ילדים. ואתם יודעים, לפעמים אנחנו חייבים לתת לילד לסבול קצת, כדי שיפנים את המחיר של מה שהוא עשה. למה? משום שאתם אוהבים אותו, ואתם רוצים שהוא ילמד לא לעשות את זה שוב. אמן? אז אם הכנסתי את עצמי לבלגן רק כי לא ידעתי, או בחרתי לא נכון, או לא צייתי, או לא משנה מה, לפעמים הדבר הטוב ביותר שאלוהים יכול לעשות עבורי, הוא דווקא לא לבוא לחלץ אותי מהמצב ברגע אחד, אלא לתת לי ללמוד לקח חשוב. בגלל שאנחנו תמיד צוברים ניסיון באמצעות הדברים שאנחנו עוברים, ואני רוצה להגיד לכם שאלוהים מחפש אנשים לעבוד איתם במלכות שלו, אבל הוא רוצה אנשים עם ניסיון חיים. אמן? יכולים להיות לכם 5 תארים מהאוניברסיטה, ואתם לא תהיו מועילים כמו מישהו שאין לו אפילו לא תואר אחד, אבל יש לו 5 או 10 שנות ניסיון. אבל החיים שלי כבר עבודים. טוב, זה לא חייב להיות כך. אתם יודעים, כשישוע הכיל את 5,000, לא נשאר שום דבר חוץ מפירורים. ביוחנן ו-12 הוא אומר, אספו את מה שנותר כדי שלא יאבד מאומה. ואני מאמינה שזה מה שאלוהים רוצה לומר לכם גם בקשר לחיים שלכם היום. הוא רוצה לאסוף את כל החתיכות, לקחת את כל החתיכות הקטנות שנשארו, ואתם מרגישים שהן לא טובות לכלום. כל הדברים האלה שאתם מרגישים שהם מבוזבזים בחיים שלכם, הוא רוצה שתאספו אותם ותגידו, הנה זה אלוהים, אם אתה יכול לעשות משהו עם הבלגן הזה, זה שלך. הוא ייקח את כל שאריות החיים שלכם, והוא יעשה משהו מקסים מהן, והוא יגרום לכך שבחסדו תוכלו להשתמש במה שיכאיב לכם כדי לברך אחרים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחשוב לרגע. אם אתם אוהבים את השיעור שלי, זה משום שאני לא סתם קראתי איזה ספר ועליתי על הבמה ללמד. הניסיון הוא ההבדל בין תיאולוגיה יבשה, משעממת, לבין שיעור משוח. רוצים שאחזור על זה? הניסיון הוא ההבדל בין תיאולוגיה יבשה, משעממת, לבין שיעור משוח. שיעור שמשנה את החיים שלכם כשאתם שומעים אותו. זו הסיבה ששני אנשים יכולים להטיף את אותו המסר, אבל אם אחד מהם פשוט יעביר שיעור שהוא לקח מאיזה ספר, זה ירדים אתכם, בעוד שאתם יכולים לשמוע את אותו השיעור עם אותן המילים עם מישהו שחי את זה וחווה את זה, וזה יהיה שיעור מלהיב שיחדור ישר לתוך הלב שלכם וישנה את החיים שלכם. ולהגיד לכם את האמת, אני אפילו לא מנסה ללמד על דברים שאני לא מבינה בהם כלום. מישהו אמר לי לאחרונה, אני חושב שאת צריכה לעשות סדרה על ספר ההתגלות. ואני אמרתי, לא, אני לא חושבת שכדאי. לא כדאי לי. למה? כי אני לא מבינה בזה. ואני יודעת שזה חשוב, ואני קוראת את ספר ההתגלות משום שכתוב שזו ברכה לקרוא אותו, אבל יש אלפי תיאוריות שונות על אחרית הימים. ואני אגיד לכם מה התיאוריה שלי. פשוט היו מוכנים לכל מצב. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לדעת מתי... שאול השליח חשב שהוא חי באחרית הימים. וגם עכשיו כולנו אומרים שישוע חוזר בקרוב. טוב, אני יודעת משהו אחד. אם הוא חי באחרית הימים, אז עכשיו זה האחרית של אחרית הימים. ואני לא יודעת אם ישוע יחזור בזמן שאני חיה כאן, אבל אני אגיד לכם למה אני שמחה. אם הוא יבוא ויקח אותי הלילה, אני אהיה מוכנה. וזו הדרך שבה אתם רוצים לחיות. אתם לא רוצים לחיות כאילו בחיי, אני מקווה שאני... אני רוצה לשמוע את אחת הסדרות האלה על ההתגלות כדי שאני אוכל לדעת מתי שהוא חוזר, ואז אוכל למהר ולהתכונן במקרה שהחזרה שלו קרובה. לא יקיריי, עלינו לחיות מוכנים. לא להתכונן, לחיות מוכנים. אל תפחדו מהמוות. התרגשו שאתם יכולים לעלות לשמיים, זה המקום שבו החיים באמת מתחילים. וישוע חוזר בקרוב, וזה לא הזמן להתבטל ולא לעשות את מה שאלוהים אומר לכם לעשות. וגם אם לא עשיתם שום דבר עד עכשיו, אתם יכולים להתחיל בסוף השבוע הזה בכך שתסלחו לכל מי שאי פעם פגע בכם, ותגיעו להחלטה, אני לא מתכוון לחיות את החיים שלי בחס על האנשים שפוגעים בי ורוב הסיכויים שהם בכלל לא יודעים שהם עושים את זה. אני מתכוון לעשות את מה שאלוהים אומר, ואני מתכוון להתפלל עבורם, בגלל שאני לא רוצה שהם ילכו לגיהנום. אני רוצה שהם יבשעו, ואני רוצה שיהיו להם חיים טובים. וכשתתחילו לעשות את זה, השטן יהיה חייב לסור מהדרך שלכם, כי לא תהיה לו שליטה עליכם יותר. יש לנו קצת מאש של רוח הקודש כאן היום. אני כבר באמצע 20 מסרים שונים ואני לא יודעת מה אני עושה. תנו לבלגן בחיים שלכם להפוך לשירות. דיברתי עם איזו בחורה לפני כמה ימים, ובחיי החיים שלה התבררו כאחרים לגמרי ממה שהיא חשבה שהם יהיו. אני זוכרת אותה לפני שהתחתנה והיה נראה שהיא תהיה מורה טובה. היא עבדה איתנו במשך תקופה בשירות בבתי הכלא והתחתנה, ונולדה לילדה, ולבת הראשונה שלה היה שיתוק מוחין והיא סבלה מאוטיזם. אז מיותר לציין שהייתה לה התחלה קשה. נולד לה בן קטן ואמרו לה שגם לו יש אוטיזם, והיא לא קיבלה את זה ואמרה, לא, אין לו, אתם טועים. ואז התברר שהוא באמת בסדר. אבל במקום רק להיות מרירה ולרטון על כך שהחיים שלה לא נראים כפי שהיא חשבה שיהיו, היא הפכה את זה לשירות שלה עכשיו, היא מנסה לעבוד עם כמה שיותר קהילות כדי שתהיה להם תוכנית מיוחדת, מקום מיוחד, ולמצוא מתנדבים שיטפלו בילדים עם צרכים מיוחדים בסופי שבוע בקהילות. כדי שההורים יוכלו פעם בשבוע לשבת עם כולם ולהיות חלק מהקהילה. תראו, אני לא יודעת איך זה להתמודד עם דברים כאלה, כי אף פעם לא התמודדתי איתם. אבל היא, כשאתם לוקחים משהו רע ומשתמשים בו לעשות משהו טוב, זה משכך הרבה מהכאב. זה לא אומר שלא יהיה קשה עדיין להיות איפה שאתם נמצאים. אבל תראו, אני משתמשת במה שקרה לי כדי לנסות לעזור לאחרים, מכיוון שראיתי מה אלוהים מסוגל לעשות בחיים שלכם, אם תעשו את הדברים בדרך שלו. שאר העולם רואה את הדברים בצורה כל כך שונה, הם לא מבינים שאפשר לחוות טרגדיה, ועדיין לצאת ממנה מנצחים, ואפילו במצב טוב יותר ממה שהייתם לפני כן. זה האלוהים שאנחנו משרתים. קדימה, זה האלוהים שאנחנו משרתים. הוא יכול לקחת טרגדיה ולהפוך אותה לברכה. תראו, יש הרבה דברים שאני לא יודעת, אבל אני אגיד לכם דבר אחד שאני כן יודעת, ואני מאמינה בו, ואני לא סתם מלמדת את זה. אני מאמינה שאם אנחנו מקבלים את רצון אלוהים ואנחנו אוהבים אותו, הוא ייקח את כל מה שקרה לנו בחיים וישתמש בזה לטובתנו. כך אני מאמינה. לי ולחלק מהאנשים שעובדים עבורי או שאני מבלה איתם, יש לנו איזו אמרה, זה יסתיים בטוב. זה יסתיים בטוב. לא משנה מה אתם עוברים כרגע. אם תעשו את הדברים בדרך של אלוהים, זה יסתיים טוב. ואני לא מבטיחה שום הבטחה למי שלא מציית. אבל אם אתם מוכנים לאהוב את אלוהים ולעשות את מה שהוא אומר לכם לעשות, זה יקרה. אנחנו מדברים בסוף השבוע הזה על איך להיות טובים יותר ועל איך לא להיות מרירים יותר, גם אם נכוויתם, וזה אומר שעליכם לדעת איך להשתחרר מכל הזבל הזה מהעבר שלכם, ולא לתרץ תירוצים. את לא יודעת מה הם עשו לי. את לא יודעת כמה זה קשה. אני יודעת שזה קשה. אלוהים לא מושך אותנו לעשות דברים קלים. יש לנו את גבורת רוח הקודש בחיים שלנו כי אנחנו מסוגלים. תקשיבו לי. אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאלוהים אומר לנו לעשות מכיוון שהוא עוזר לנו לעשות את זה. אתם יכולים לסלוח. טוב, נחזור לשנייה לקורינתים א' 3 עד 4. אלה פסוקים ממש מגניבים, תקשיבו. ברוך, נאה לשבח בתודה, האלוהים אבינו אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלוהי כל נחמה. עכשיו שימו לב לפסוק 4. המנחם אותנו בכל צרותינו באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא. בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים. אז מה אומר לנו כאן? אם אתם בצרה, אתם יכולים לקרוא לאלוהי כל נחמה, אב הרחמים ואלוהי כל נחמה, והוא יבוא וינחם אתכם. וכן, הוא רוצה שתרגישו טוב, אבל יש לו מטרה נעלה יותר. הוא רוצה לנחם אתכם. אם נפגעתם, הוא רוצה לרפא אתכם. ואז הוא רוצה שתלכו ותעזרו למישהו אחר, ומשום שיש לכם את הניסיון, וראיתם מה שאלוהים עשה עבורכם, עכשיו יש לכם את הרישיון וההכשרה ממנו, ללכת ולהגיד למישהו אחר, אלוהים יכול לנחם אותך במצב הזה. הוא יכול לחלץ אותך מזה, ואנשים יאמינו לכם, לא בגלל שהצלחתם לשכנע אותם, אלא בגלל שיש משיכה בחיים שלכם אחרי מה שעברתם. כשאתם עוברים כל מיני דברים, אתם יוצאים מזה עם יותר משיכה. האישה שמשכה את רגלי ישוע בשמן, הייתה חייבת לשבור קודם את הבקבוק. הייתה חייבת להיות שבירה לפני ששמן המשיכה יצא מהבקבוק. אם למדתם איך היו מפיקים שמן משיכה, אתם יודעים שהשמן הגיע מזרעים שהיו חייבים להיקטש כדי שיצא מהם שמן, ולפעמים הבשר שלנו צריך להיקטש כדי שאלוהים יוכל לקבל את הדברים הטובים שנמצאים בתוכנו, שבאמת יכולים לעזור לאחרים. אמן? כמה פעמים כולנו מצאנו את עצמנו אומרים לאלוהים, זה ממש הורג אותי? יום אחד סוף סוף הבנתי את זה, יודעים מה? זה נכון. זה באמת הורג אותי כדי שהמשיח יוכל לחיות דרכי. שמעתם אותי? די, אני לא יכול לעמוד בזה. כן, אתם יכולים. אם לא יכולתם לעמוד בזה, לא הייתם עוברים את זה. אז אלוהים מנחם אתכם, ומה הוא מצפה מכם לעשות? הוא מצפה מכם ללכת עכשיו ולנחם מישהו אחר. קדימה, אלוהים לא מרפא אותנו כדי שנשב בחיבוק ידיים ונרגיש טוב עם עצמנו. יש לכם תכלית. אם לא הייתה לכם תכלית, הייתם כבר נמצאים איפשהו באחוזה שלכם בשמיים. לא אכפת לי כמה צעירים אתם או כמה מבוגרים אתם. לאלוהים יש ייעוד עבורכם. אם אתם כאן, לאלוהים יש ייעוד עבורכם. אז במקום רק לבהות במורה כל הזמן ולחכות שהוא יעשה משהו, עליכם למצוא מה אלוהים רוצה שאתם תעשו ולהתחיל לעשות את זה. ורוב הסיכויים שזה לא יהיה לעלות על הבמה. כדאי לכם להתפלל שזה לא יהיה, אבל הרשו לי לומר לכם משהו. כל אחד ואחת מכם יכולים לעזור למישהו. כל אחד מכם יכול לעזור למישהו. כל אחד מכם יכול לגרום למישהו לחייך. אתם יכולים לגרום לחיים של מישהו להיות טובים יותר, וכשתעשו את זה, אתם תהיו כל כך מאושרים שלא תדעו מה לעשות עם עצמכם. בזמן שאנחנו עוברים דברים קשים, הכוונה של אלוהים היא מעבר להבנה שלנו. ואני יודעת שממש עכשיו חלק מכם עוברים דברים מאוד 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 קשים, וזה לא נראה לכם הגיוני ואתם לא מבינים וזה לא נראה הוגן. בטחו באלוהים ועשו מעשים טובים. אני לא יודעת אם אי פעם שמתם לב לזה, אני התחלתי לשים לב שכשהייתי מתמודדת עם בעיה רצינית בחיים שלי, לא יכולתי לעזור לעצמי. לא היה שום דבר, שום דרך שבה יכולתי לפתור את הבעיה שלי. אבל בזמן שלא יכולתי לפתור את הבעיה שלי, אלוהים השתמש בי כדי לפתור בעיות של אנשים אחרים. וזה קצת מעצבן. למה אתה משתמש בי כדי לעזור לכולם בעוד שאני לא יכולה לעזור לעצמי? טוב, זה פשוט מאוד. אלוהים לא רוצה שאנחנו נעזור לעצמנו. הוא רוצה שנעזור זה לזה. אמן? כך זה עובד. כשאני מושיטה לכם יד ועוזרת לכם, אז אלוהים מושיט לי יד ועוזר לי. אבל אם אני מנסה כל הזמן לעזור לעצמי ואין לי זמן בשבילכם, אז כל מה שאני עושה זה בעצם לבזבז את הזמן שלי ואני אף פעם לא מקבלת עזרה. אתם מבינים את זה? אז אם אתם מתמודדים עם בעיה מסוימת עכשיו, הפסיקו לנסות לפתור אותה בעצמכם. פשוט עשו את מה שאלוהים מראה לכם לעשות, היו ברכה למישהו אחר. אם רק נתחיל להתנהג כמו מאמינים אמיתיים, אנחנו פשוט צריכים להתחיל להתנהג כך. מצווה חדשה אני נותן לכם. אהבו זה את זה כמו שאהבתי אתכם, כך גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל שתלמידי אתם. אם תהיה אהבה ביניכם, איך נוכל לשכנע את העולם? כל מי שמאמין בישוע, צאו לעולם ותאהבו זה את זה. אהבו את האויבים שלכם, אהבו את האחים והאחיות שלכם במשיח. סלחו לאנשים שמתייחסים אליכם כמו לזבל, ברחו אותם, עזרו להם כשהם זקוקים לעזרה. יוסף נפגע, הוא קיבל ריפוי. ומה הוא עשה? הוא עזר לאחרים. בראשית נון, 18-21, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, בבידוי, ויאמרו, הננו לך לעבדים. אלו האחים שמכרו אותו. ויאמר עליהם יוסף, תקשיבו לזה קהילה, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני? הנקמה היא שלו ולא שלי. במילים אחרות, כן, אני עכשיו במקום שאני יכול להחזיר לכם על מה שעשיתם לי, אבל זה לא התפקיד שלי. יש רק דבר אחד שאני יכול לעשות, וזה לברך אתכם. אלוהים ידאג לכל השאר. שמעתם? יש רק דבר אחד שאני יכול לעשות, וזה לברך אתכם. אלוהים ידאג לכל השאר. ואתם חשבתם על ההיראה. אלוהים חשבה לטובה. שימו לב להמשך הפסוק. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אלוהים היה צריך להביא אותו למקום הזה. ולא רק שהוא הגיע לתפקיד הזה, אלא שיהיה לו גם מספיק ניסיון כדי לנהל את בית פרעו בזמן רעב, ולדאוג לכך שגם תהיה לו הזדמנות לעזור למשפחה שלו, למרות שהם התנהגו אליו לא יפה. אלוהים הרבה יותר חכם מאיתנו. אתם יודעים, רות הייתה שבורה לאחר שבעלה וגם גיסה נפטרו. החותנת שלה, נעמי, הייתה יהודיה, ורות הייתה מואביה. היא עבדה את אלילי מואב. ואז נעמי החליטה שעכשיו, אחרי שבעלה נפטר, ובעליהן של שתי הקלות שלה, כלומר, הבנים שלה נפטרו גם הם, היא החליטה שהגיע הזמן לחזור לעם שלה ביהודה, והיא עודדה את רות המואביה לחזור גם לביתה. היא אמרה, אני מרוששת, אני ענייה, אין לי שום דבר להציע לך, אני לא יכולה לדאוג לך. אבל רות בחרה בדרך הקשה. אתם יודעים כמה קשה למצוא מישהו שיבחר בדרך הקשה? משה עשה את זה. נאמר עליו שהוא העדיף להמשיך לסבול עם אחיו, מאשר להיחשב כבנו של פרעו. הוא עזב את חיי הנוחות כדי לעשות את מה שאלוהים ביקש ממנו לעשות, ולהיות במקום הנכון כדי לעזור לאנשים אחרים. רות בחרה להישאר עם החותנת שלה, ולא היה להן מה לאכול. היא הייתה צריכה ללכת וללקט בשדות כדי שיהיה להן מה לאכול. היא בחרה בדרך הקשה, כי היא האמינה שזה מה שאלוהים רצה שהיא תעשה, והיא אמרה, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. ולבסוף היא התחתנה עם האיש העשיר ביותר בארץ, והפכה להיות חלק מאילן היוחסין של ישוע המשיח. גמול לא רע, אמן? לכאב שלנו יש תכלית. אם אנחנו מצייתים ועושים את מה שאלוהים מראה לנו לעשות, לא רק שהוא יכול להשתמש בזה לטובתנו, אלא גם לטובת האנשים שסביבנו. תנו לכאב שלכם להפוך לרווח של מישהו אחר.